ערב טוב, שיהיה חורף עם בריאות, ברכה ושמחה. אנחנו נמצאים בפתחו של ספר בראשית, ונדמה לי שהכניסה לספר, שתיתן לנו עומק בכל מה שקורה במהלך הספר, תהיה דרך המשנה במסכת אבות, בקטע הראשון שלפנינו, סוגיה שכבר עסקנו בפעם, רק הפעם נרחיב אותה ונראה אותה לעומק יותר. 10 דורות מאדם ועד נוח. להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסים ובאים עד שהביא עליהם את מי המבול. 10 דורות מנוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסים ובאים, עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. זאת אומרת, אברהם אבינו הוא היחיד שראוי ליטול, לקבל את הקרדיט של 20 דורות. מאדם ועד אברהם, 20 דורות, היחיד שראוי לכל הקרדיט של כל הדורות, זה רק אברהם. לא שם ולא עבר, שגם הם היו גדולי עולם, לא מתושלח, אף אחד אחר לא. רק אברהם. מדוע דווקא אברהם לוקח את הכל, והוא לא מתחלק בכלל עם מישהו אחר? חנוך היה צדיק גדול. ועוד יש, בכל דור היו כמה כאלה. כלום, רק אברהם. אז כדי להבין מדוע דווקא אברהם, נתחיל את הדברים מראשיתם, ונראה באמת דבר פלאי פלאים. כשאנחנו מסתכלים בתורה, מבריאת העולם ועד ערב הכניסה לארץ, אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא משתמש עם בעל חי, אותו בעל חי, פעם אחר פעם, כדי ללמד אותנו דבר מסוים. הבעל חי הוא הנחש. הוא מפיל את האדם ואת האישה, בחלק השני שלפנינו, כל הסיפור של אכילה מעץ הדעת, הוא מופיע בקטע השלישי, בבור אצל יוסף, וישליחו אותו הבורה והבור ריק, אין בו מים, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. הוא מופיע אצל משה רבינו, ערב ההליכה לפרעה בקטע הרביעי, ויען משה ויומר, והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. ויאמר אליו השם, מה זה בידיך? ויאמר מתה. ויאמר השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה, ויהי לנחש. וינס משה מפניו. ויאמר השם משה, שלח ידך ויחוז בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למתה בכפו. שוב הנחש. דרך זה הקדוש ברוך הוא מסביר למשה, למה הוא יכול עכשיו ללכת לדבר עם פרעה. עוד פעם, מופיע הנחש, ערב הכניסה לארץ, בקטע החמישי. וייסעו מאור ההר, דרך ים סוף, לסבוב את ארץ אדום. ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוהים ובמשה, למה אליתונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה, בלחם הקלוקל, וישלח השם בעם את הנחשים, השרפים, וינשכו את העם, וימת עם רב מישראל. ויאמר העם אל משה, ויבוא העם אל משה, ואמרו, חטאנו כי דיברנו בהשם ובך, יתפלל אל השם, ויסר מעלינו את הנחש, ויתפלל משה בעד העם. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך, וראה אותו וחי, ויעס משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה עם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת, וחי. שוב, מופיע הנחש, מכה את עם ישראל, ערב הכניסה לארץ. שאלתנו הראשונה היא, מדוע הקדוש ברוך הוא משתמש דווקא בנחש, מבריאת העולם, ועד ערב הכניסה לארץ. יותר מכל בעל חי אחר. עם הנחש מפילים את האדם, עם הנחש נפגשים בבור עם יוסף, משה רבינו דרך הנחש מבין מדוע הוא צריך לדבר עם פרעה, ומסבירים לעם לא לכעוס ולהתלונן דרך הנחש. למה דווקא הקדוש ברוך הוא בוחר בנחש? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בתחילת פרשת נוח נאמר בקטע השישי, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. כותב על זה רש"י בקטע השביעי, שנוח היה צדיק בדורותיו, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן, אילו היה בדור צדיקים, היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק. ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. והקושי, בדברי רש"י, נוח היה בדורו של אברהם 58 שנה. כמניין נוח. כך נאמר בחז"ל בסדר הדורות. זאת אומרת, שנוח נפטר, אברהם אבינו היה בגיל 58. הספורנו כותב, שניהם נפגשו במגדל בבל. זה אחד הפגישות הראשונות שהיו להם. יש עוד כמה מקומות שהם נפגשו. אז מה הכוונה ברש"י? אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. הרי נוח היה בדורו של אברהם. אלה הם שתי השאלות שדרכם אנחנו מבקשים להיכנס לספר בראשית, ונראה פה באמת דבר פלאי פלאים שייתן לנו הבנה בכל הספר והרבה מעבר לזה. אז שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מדוע הקדוש ברוך הוא משתמש דווקא בנחש כדי ללמד אותנו דברים שונים מבריאת העולם ועד ערב הכניסה לארץ, ולא בשום בעל חי אחר? ב', מה הכוונה בדברי רש"י על נוח, שאם היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום, הרי נוח היה 58 שנה בחיי אברהם. אז כדי לענות על השאלות האלו, נתחיל לאט לאט ונראה דבר פלאי פלאים. כאשר האדם והאישה אוכלים מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא מעניש את האדם, את האישה ואת הנחש. איזה עונש מקבל הנחש? נאמר בתורה בקטע השני, פסוק י' ד', כדאי לסמן את הפסוק, ויאמר השם אלוקים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך. אפר תאכל כל ימי חייך, מאוד מובן. אומר הקדוש ברוך הוא לנחש, לך, לא רוצה לראות אותך, לא רוצה לשמוע ממך, כלום. איפה שתהיה, יש לך אוכל. אל דבר איתי, אל תפנה אליי. ניתוק גמור בין האדם, בין הנחש, לקדוש ברוך הוא. מובן מאוד. עונש קשה, אבל מובן איזה עונש זה. אבל איזה עונש יש בזה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל גחונך תלך. מהיום אתה לא הולך על הרגליים, אתה הולך על הבטן. נכון? זה יותר קשה. הולכים לאט יותר. אבל כשמתרגלים, אפשר גם ללכת מהר על הבטן. יש נחשים שהולכים מהר מאוד. או יותר מהר מאיתנו. אז איזה עונש יש בזה שהנחש ילך על הבטן ולא על הרגליים? העונש הוא מאוד פשוט. כי מי שהולך על הבטן, לעולם לא יכול ללכת ישר. חייב ללכת בתנועה סיבובית לצד הזה, לצד הזה. כך הוא זז. הוא לא יכול ללכת ישר. אומר הקדוש ברוך הוא לנחש, העונש שאני נותן לך הוא כזה, לא רק שאני לא רוצה לראות אותך. מי שיראה אותך ברחוב, פשוט יעבור לצד השני. כי כשרואים בעל חי הולך כל פעם בצורה אחרת, רגע הוא כאן ורגע הוא בצד השני, זה מפחיד. כי לא יודעים מה הוא יעשה. זה לא צפוי. אותו דבר אומרים בסלנג, יש אדם שהוא נחש. ומזהירים אותנו לא להתקרב אליו. תיזהרו, הוא נחש. מה פירוש הדבר? זה אדם שאומר דבר אחד ועושה דבר אחר. עושה דבר אחד, חושב דבר אחר. לא כדאי להתעסק עם כאלה אנשים. זה מסוכן. אז מתרחקים ממנו. אותו דבר הנחש. זה העונש שנתן לו הקדוש ברוך הוא. לכן, נלך צעד קדימה. זה פילי פלאים. הנחש מופיע בתורה עוד פעם. בקטע השמיני, בפרשת שמיני, כשהתורה מדברת על בעלי חיים טמאים שאסור לאכול אותם, אז ברשימה מופיע, וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל, כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע וכולי, כל זה לא תאכלום כי שקץ הם. אז מה כתוב? כל הולך על גחון. כדי לעשות קו או עיגול מסביב למילה גחון, כי האות וו במילה גחון היא לא רגילה, היא ארוכה יותר. רואים? אז חז"ל מיד דורשים ושואלים, למה האות וו היא יותר ארוכה? נאמר בקטע התשיעי, לפיכך נקראו ראשונים סופרים, שהיו סופרים כל אותיות שבתורה, שהיו אומרים וו דגחון, חציין של אותיות של ספר תורה. זה בדיוק האמצע של התורה. לכן, כדי שנזכור שזה האמצע, האות היא גדולה יותר. מה פירוש הדבר? פילי פלאים. אפשר בחיים להסתכל על מה שקורה, מה שקורה לנו, מה שקורה לציבור, לכלל, בשני דרכים. דרך אחת, איך שאני מבין ואיך שאני מרגיש. כשאני מסתכל על מה שקורה לפי איך שאני מבין ולפי איך שאני מרגיש, אז היום אני מרגיש כך. בעוד חודש אני מרגיש אחרת. בעוד שנה אני מרגיש לגמרי אחרת. אז זאת אומרת, כל פעם אני מרגיש אחרת, וכל פעם אני מסתכל על הדברים אחרת. אז כשאני מסתכל במשך השנים על מה שעשיתי, זה זיגזג. כי כל פעם אני מרגיש אחרת. אבל אם אני מסתכל על מה שקורה באמונה, על פי המסורה שמסרו לי רבותיי ומוריי, ואת זה אני מעביר הלאה, וגם כשאני לא מבין, וגם כשזה קשה, וגם כשדברים מסובכים, אני אף פעם לא מרים ידיים, אני אף פעם לא עושה רק לפי מה שאני מרגיש, אני עושה לפי מה שאני צריך, אז למרות שזה קשה, אני בסופו של דבר אמצא את עצמי הולך ישר. כמו מה? וב. באה התורה ואומרת, יש לי את האפשרות להחליט. אם אני הולך, אחרי מה שאני מרגיש, איך אני הולך? בסופו של דבר, עקום. אם אני הולך אחרי המסורה, אחרי ההלכה, גם כשזה קשה, ואני לא מבין, באמת אני לא מבין. אבל בסופו של דבר, אני אמצא את עצמי הולך ישר. כאן זה בדיוק האמצע של התורה. עכשיו אני צריך להחליט מה אני רוצה. את זה בדיוק, אומר הקדוש ברוך הוא למשה. מה אמרת? אתה מרגיש שאי אפשר לדבר עם פרעה. אי אפשר לדבר עם העם. אף אחד לא יקשיב. אתה צודק. לפי איך שאתה מרגיש, אין בעיה. זה נכון. אבל תגיד לי, אתה עושה רק לפי איך שאתה מרגיש, או לפי איך שאתה צריך? אני אומר לך, תלך ותראה שהכל יהיה בסדר. אז מה אתה מחליט? אז הקדוש ברוך הוא למעשה את כל זה אומר למשה רבינו דרך המטה. המטה הוא ישר. כשהוא נהפך לנחש, זה נהיה עקום. אם אתה הולך אחרי מה שאתה מרגיש, יהיה לך ביד נחש. ואתה תהיה נחש. אם אתה הולך אחריי, אתה תמצא את עצמך הולך ישר. אומר משה, הבנתי. אני הולך. ואני הולך עם המטה הזה. שאת רגע קודם הוא היה נחש, והבנתי דרכו שרק עם אמונה אפשר ללכת ישר. ועם זה אני אקה את המצרים, עם זה אני אקרא את הים, ואת זה יביאו לארץ ישראל, ויניחו בקודש הקודשים ליד הארון, וכשיעלו לרגל, וכל אחד ייכנס לבית המקדש, כולם יוכלו לראות את המטה, ויזכרו שהחיים, כמה שהם קשים לפעמים, כמה שהם לא מובנים, אם הולכים עם אמונה, אז הולכים ישר. אומר משה, הבנתי. אותו דבר, ערב הכניסה לארץ. עם ישראל שוב פעם רוצה בשר ומים, ואת כל הצעקות שהם צעקו בהתחלה, הם צועקים עוד פעם. אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע. ככה לא נכנסים לארץ ישראל. הוא מכה בהם דרך הנחש. הרבה מאוד חולים והולכים למות, אבל כשרואים את נחש הנחושת, ומסתכלים כלפי מעלה, למי? לא לנחש, לקודש ברוך הוא, ומשעבדים את ליבם, היו מתרפים. וכשמבינים את זה, אפשר להיכנס לארץ. כי בלי זה, באמת חבל. אין מה לחפש בארץ. אם אין אמונה, אם אין ביטחון, אין שום בעיה. אפשר לתת את הר הבית, אפשר לתת את ירושלים, אפשר את הכל לתת. למה לא? כי מבחינה שכלית, זה לא נורמלי מה שקורה. אז הכי טוב, ניתן, ואז הכל יהיה בסדר. אבל מי שחי עם אמונה, ורואה דברים, ומבין שיש גם מחר, רואה את הכל אחרת. ולא מרים ידיים. וממשיך הלאה. זה הקדוש ברוך הוא מבקש ללמד את האדם, את העם ואת יוסף בבור. כשיוסף נמצא בבור והוא רואה את הנחשים והוא לא מת, אומר יוסף, אני בטח יצא מפה. כי אם הגיע לי למות, זה היה קורה מיד שזרקו אותי לבור שהוא מלא נחשים. אם אף אחד לא הרג אותי, אני יוצא. הקדוש ברוך הוא, אני מבין בדיוק מה אתה אומר לי. אני יצא מהבור הזה, אני אפגוש את האחים שלי יום אחד, וכשאני אפגוש אותם, אני לא יעניש אותם. אני לא יאמר להם, הנה, עכשיו תקבלו בחזרה. כי זה מה שאני מרגיש. אני לא אעשה מה שאני מרגיש. אני אעשה מה שאני צריך. ואני אגיד להם, אני פה כדי לעזור לכם. אתם מרגישים לא טוב? כי מכרתם אותי? כי זרקתם אותי? זה לא עסק שלי. הקדוש ברוך הוא כבר יטפל בכם, לא אני. אני פה כדי לעזור לכם. כי אני רואה את הדברים בגדול, לא איך שאני מרגיש עכשיו. את זה מבטיח יוסף לקדוש ברוך הוא בבור. אז הוא יוצא מהבור, והוא פוגש את האחים במצרים. וזה הרי בדיוק, זה פילי פלאים בסוגריים. כשיוסף משאיר במצרים את שמעון, איפה הוא משאיר אותו? אומרת התורה, בבור. לבית הסוהר קוראים בור. כמה אחים היו ליד הבור בשעה שמחרו את יוסף? 9. הם חזרו הביתה. עכשיו, במצרים, משאירים את יוסף בבור, כמה אחים חוזרים הביתה? 9. עם מה חזרו הביתה שמחרו את יוסף? עם כסף. עם מה חוזרים הביתה כששימון בבור? כל אחד מוצא בתוך הסק שלו את הכסף. בדיוק אותו דבר. יוסף רואה ומבין, הוא עושה את מה שהוא צריך. ולכן, זה פילי פלאים. באיזה יום הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? ביום שישי. לא, ביום וב. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר. כמו וב. אתה רוצה להיות עקום? לבריאות? נראה אם זה יהיה לבריאות או לא. תחליט אתה לבד. הקדוש ברוך הוא יצר אותו ביום וב. האלוהים עשה את האדם ישר. ואמא ביקשו חשבונות הרבה. כך קראנו בקהלת. זה הנחש שמלווה את העולם מההתחלה כדי ללמד אותנו לחיות באופן ישר. הנחש הזה מופיע בעוד מקום. אבל במקום שהוא מופיע עכשיו, הוא לא מופיע כנחש, הוא מופיע באופן אחר. זה פילי פלאים. איפה? כשנוח יוצא מהתיבה. נאמר בקטע ה-11. והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפת. וחם הוא אבי כנען. 3 אלה בני נוח, ומאלה נפצה כל הארץ. עכשיו שימו לב. ויחל נוח איש האדמה. ואיתה כרם. וישת מן היין. וישקר. ויתגל בתוך האוהלה. ויער חם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ, ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו, ויקץ נוח מיינו, וידע את כל אשר עשה לו בנו הקטן. שמים לב? פעם אחר פעם, איזה אות מופיע? וב. נאמר על זה בקטע ה-12, דריש עובר גלילה, י' ג' ובין, נאמרו ביין. 13 פעמים מופיע הקנאות וב. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, נוח, יצאת לעולם חדש, נקי, טהור, למה התחלת את העולם עם עץ גפן? למה? איך גדל עץ הגפן? ישר או עקום? זה העץ היחיד שגדל עקום. לא יכלת להתחיל עולם עם משהו ישר? יין זה דבר מאוד עקום. מצד אחד עם יין אפשר לברך ולקדש ולזמן, מצד שני עם יין אפשר להשתקר. זה רגע פה ורגע שם. זה מסוכן. למה התחלת עם יין? למה לא התחלת ישר? חבל, איבדת את ההזדמנות. יכלת להתחיל עולם חדש, שישאר לנצח. הפסדת. זה פילי פלאים. חז"ל אומרים בקטע ה-13, תניה, רבי מאיר אומר, אותו אילן שאכל אדם הראשון ממנו, גפן היה. למה הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע אל תאכל. למה? למה שלא יאכל מהעץ הזה? איזה עץ זה היה? גפן, לפי השיטה הזאת. למה לא לאכול מעץ גפן? כי הקדוש ברוך הוא, כשהוא יוצר את האדם, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא לוקח אותו ומטייל איתו בגן ואומר לו, אתה רואה את העץ הזה ואת העץ הזה? זה אתה. אתה רואה איך זה גדל ישר, זה עושה פירות, זה החיים שלך. כי האדם עץ השדה. עץ בגימטריה צלם, אומר הגר"א. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בצלם אלוהים. צלם בגימטריה עץ. תגדל ישר כמו עץ. תעשה פירות ופרי פירות כל חייך. את העץ הזה אתה רואה? זה גפן. זה הכל עקום. זה לא אתה. תתרחק מזה. זה יזכיר לך איך לא להיות. אז כשהאדם אוכל מעץ הדעת, מהעץ, שהוא נראה כל כך טעים, והוא נראה כל כך טוב, והוא נוגע, והיא נוגעת, וכלום לא קורה, אז ההרגשה אומרת, נו, נגענו, ולא קרה כלום, אז נאכל, ואז הכל נופל. וכשהכל נופל, לאותה גברת, שקוראים אישה, יש לה שם חדש, והשם החדש שלה, זה חווה. כי אונקלוס אומר, נחש בארמית זה חווי. מאותו רגע היא כבר לא יותר אישה, היא חווה. כי המילה חווה בעצם הפירוש שלה, אחד הפירושים שלה, זה לא רק שהיא אם כל חי, והיקרא שמה חווה, אלא זה בא להזכיר לאישה ולאיש את הנחש שהפיל אותם, והתפקיד שלהם להשתדל לתקן את זה כמה שאפשר. זה היה האדם וזה היה נוח. עד שמופיע מי? אברהם אבינו. כשמופיע אברהם אבינו, הסיפור נראה לגמרי אחר. אבל אם מותר לי, עוד רגע, לפני שנעבור לאברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא יצר את האדם ישר, את האדם ואת האישה, והם השחיתו את דרכם, והקדוש ברוך הוא השחית אותם, הרג, הביא מבול לעולם. יש פה דבר פילי פלאים. בהתחלה, האדם והאישה נקראים איש ואישה, מלשון אישות. כל בעלי החיים לא מקבלים את השם איש ואישה. איזה שם הם מקבלים? למיניו. הקדוש ברוך הוא בורא את התנינים ואת הבהמות, הכל למיניו. רק אצל האיש והאישה מופיע התואר איש אישה, אישות. פירוש הדבר, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. לא זכו, מה אומרים חז"ל בגמרא בברכות? אש אוכלתם. אומר הגר"א, שבטח כולם מכירים, איש יש את האות י', אישה יש את האות א', מוציאים את ה-י' ואת ה-א', אז נשאר אש. אז אם הם זכו, ושם השם זה חלק מהחיים שלהם, אז יש להם שכינה. הם הולכים ישר. אם הם לא זכו, זאת אומרת, האדם בעצם זה אדמה ונשמה. אם האדם מכניס את הנשמה באדמה, אז הוא הולך ישר. אם הוא לא מכניס את הנשמה באדמה, לא נשאר כלום. אש. למה דווקא אש? כי הוצאנו את האות י' ו-א', לכן נשאר אש? ודאי שלא. למה אש? איש ואישה, אם הם לא זכו, מתים, גמרנו. למה אש? אתם יודעים למה אש? זה פילי פלאים. אדמה שנמצאת במקום מסוים, באקלים מסוים, אחרי זמן, האדמה נהפכת להיות מה? אבן, רק, סלע. יש תהליך בטבע שהופך את החול, את האדמה לאבן. אז אם האדם והאישה זה רק אדמה, בלי נשמה, רק אדמה, אז זה אבן ועוד אבן. לקחתם פעם שני אבנים ושפשפתם אותם ביחד, מה יוצא? אש. לא זכו, אש אוכלתם. כי כשיש רק אדמה ואדמה, לא נשאר כלום. אבל כאשר יש גם מה? נשמה. זאת אומרת, האדם הולך אחרי הקדוש ברוך הוא. גם אם לפעמים הוא לא מבין, גם אם לפעמים זה קשה, גם אם לפעמים אין היגיון בכלל בדבר הזה, למה מותר, למה אסור, בסוף הוא מבין שהוא הולך ישר. את זה האדם לא הבין, את זה נוח לא הבין, ולכן, כשבעלי החיים נכנסים לתיבה, איך כתוב שמה? ומכל בעלי החיים הטהורים, שבעה שבעה, איש ואישה. אתם שומעים? מי שמקבל את התואר איש ואישה פתאום, זה לא האדם והאישה. מי? החתול והחתולה. הכלב והכלבה. כי הם אלה שעכשיו הם הרבה יותר טובים מהאיש והאישה. כי הם השחיתו את דרכם על הארץ. ירדו לגמרי מכל המהלך. עד שבא אברהם אבינו. כשבא אברהם אבינו, כתוב עליו בקטע 14, והייתה אשל בבאר שבע. ויקרא שם בשם השם אל עולם. מה זה אשל? אכילה, שתייה, לינה, ליווי. אברהם אבינו בוחר את העץ הנכון. אברהם אבינו מלמד את באי עולם ללכת ישר, לדעת שיש בעל הבית, לדעת גם כשקשה הולכים אחריו. אין מאמין יותר גדול מאברהם אבינו. לקפוץ לכבשן האש רק על ידי אמונה. להאמין שעוד יהיה ילד אחרי 52 שנות נישואים רק על ידי אמונה. ללכת עם יצחק לעקדה רק עם אמונה. זה אברהם אבינו. והייתה אשל. ועם האשל הזה, עם העץ הזה שנוטע אברהם, יעקב אבינו לוקח לפני הירידה למצרים, בקטע ה-15. וישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר השבה, להיכן הלך? אמר רב נחמן, הלך לקוץ ארזים, שנטע אברהם זקנו בבאר שבע. בשביל מה לוקחים את העץ הזה למצרים? כי כשיורדים לגלות, אומר יעקב, ליד כל בית צריך להיות חלק מהעץ של אברהם אבינו. כי כדי לעבור גלות אפשר רק עם אמונה. זה יהיה הקמאה, זה יהיה הסגולה מאברהם אבינו. ועם זה יוצאים ממצרים. כשכל אחד עוזב את מצרים הוא לוקח מזוודה, תיק, עם העצים שהיו ליד הבקיארד, שבאו מהעץ של אברהם אבינו. כי כדי לעבור את המדבר צריך גם אמונה. זה לא דבר קל. מה שיזכיר את האמונה זה אותם עצים שהיו במצרים, שבאו לשם מהעץ שנטע אברהם בבאר שבע. ועם העצים האלה עושים את המשכן, שהיה עשוי מעצי שיטים. זה השיטה, זה הדרך. זה היה אברהם אבינו. וזה מה שחזל אומרים, ששלוש פעמים נאמר בתורה ואיתה. בכל התנך, שלוש פעמים כתוב ואיתה. כתוב ואיתה אשל, ואיתה כרם, ואיתה גן בעדן. אומר בעל התורים, זה לא לפנינו, אומר בעל התורים, ואיתה אשל אברהם, ואיתה גן הקדוש ברוך הוא, ואיתה כרם נוח. כל אחד בוחר את העץ שלו. מי שיודע לבחור את העץ הנכון היה אברהם. ולכן הוא נהיה עמודו של עולם. אלה תולדות השמיים והארץ באי בר עם, באי בר עם זה אותיות באברהם. זה אברהם אבינו. הוא נוטל שכר כולם. היו הרבה צדיקים לפני אברהם, אבל כל אחד היה צדיק לעצמו. אברהם אבינו לימד את כל העולם את האמונה הגדולה הזאת. איך הולכים ישר גם כשקשה. גם כשלא מבינים. לכן הוא נהיה היהודי הראשון. וזו הסיבה שכל ספר בראשית נקרא בשם ספר הישר. אומר על זה הנציב בקטע ה-18. זה הספר הנקרא ספר בראשית. נקרא מפי הנביאים ספר הישר. כדאית במסכת עבודת כוכבים, דף קפה. שני פסוקים יש. בספר יהושע כתוב, הלא היא כתובה על ספר הישר, ובספר שמואל כתוב, ללמד בני יהודה קשת, הנה היא כתובה על ספר הישר. ושואל הנציב, נאמר את זה בעל פה, איזה טייטל, איזה תואר זה ישר? ישר זה אבסלי, זה דבר פשוט. כל אחד צריך להיות ישר. אז למה ספר בראשית נקרא ספר הישר? התשובה היא, אומר הנציב, זה פילי פלאים. ויש להבין בשורה הרביעית אני קורא, טעם, למה קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים, ולא צדיקים או חסידים, ולמה מכונה זה הספר, בייחוד בכינוי ישרים, ובילה מתפלל על עצמו שיהיה אחריתו כמו בעלי הכינוי. והעניין התבהר בשירת האזינו. על הפסוק, עצור תמים פועלו, צדיק וישר הוא. שבח ישר נאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא. בחורבן בית שני, שהיה דור עיקש ופטלטול, עיקש ופטלטול זה כמו נחש. למה? היו צדיקים, היו חסידים, היו עמלי תורה כדי לעשות קו, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. מפני שנאת חינם שבליבם זה את זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת השם, שהוא צדוקי ואפיקורס, ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים, ולכל הרעות שבעולם, עד שחרב הבית. ועל זה היה צידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא ישר, ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר, גם בהליכות עולם, ולא בהקמימות, אף על גב, שהוא לשם שמיים, כדי לעשות עוד קו, שהקדוש ברוך הוא אינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר, גם בהליכות עולם, ולא בהקמימות, אף על גב שהוא לשם שמיים, שזה גורם חורבן הבריאה, והריסות יישוב הארץ. אפשר להתפלל ואפשר ללמוד, אבל אם אין ישרות בין אדם לחברו, לא שווה שום דבר. זה היה הטייטל הכי גדול של אברהם, יצחק ויעקב. ישרים. איך אנחנו אומרים כל שבת? בסוף נשמת כל חי, בפי ישרים. זה דבר ראשון. אחר כך צדיקים, חסידים, דבר ראשון ישרים. איך אמרנו בערב יום כיפור? שהספר תורה הסתובב סביבנו, אור זרוע לצדיק, ולישרי לב שמחה. מי שיש לו ישרות לב, יש לו שמחה. זה המפתח, הישרות. האלוהים עשה את האדם ישר. אז בערב יום כיפור, נכנסים ליום הקדוש, וספר תורה מסתובב סביבנו. מה שאומרים פעם אחר פעם, ריבונו של עולם, אנחנו מבינים, האור זרוע אצל צדיק. למה? כי מה יש לו לאותו צדיק? ישרות לב. ולישרי לב שמחה. איך באמת זוכים לאותה ישרות? איך מקבלים את זה? התשובה היא, נאמר בשירת האזינו, בקטע ה-19, זכור ימות עולם, בינו שנו דור ודור, שעל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. זכור ימות עולם, כותב רש"י בקטע ה-20, זכור מה עשה בדורות ראשונים, שהכעיסו לפניו. התורה מבקשת מאיתנו שנזכור את הטרגדיות של הדורות הראשונים, ומזה נלמד מה צריך לעשות. מה לא לעשות, אנחנו יודעים. רואים מה קרה לדור המבול, לדור הפלגה ולאנשי סדום. אבל מה כן ללמוד? זה פילי פלאים. דור המבול היה דור שפוטנציאלית היה ראוי לקבל את התורה. איך אני יודע את זה? ראשית, בסוף הפרשה שלנו, פרשת בראשית, ערב המבול, מופיע הפסוק בקטע 22, ויאמר השם, לא ידון רוחי באדם לעולם. האדם יותר לא יחיה לעולם ועד. בשגם הוא הבשר, והיו ימיו 120 שנה. בשגם הוא הבשר, אומרת הגמרא במסכת חולין, משה מן התורה מניין בקטע 21, בשגם הוא הבשר. כי בשגם זה בגימטריה של מה? משה. כמה שנים חי משה? 120 שנה. זאת אומרת, העומק של הגמרא, אם דור המבול הוא דור פוטנציאלי לקבל תורה, אז בפוטנציה משה רבינו נמצא שם. ותראו כמה זה נפלא. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, בהר סיני, בקטע 23, כשניתנה תורה לישראל, היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. וכל מלכי עובדי כוכבים, אחזתם רעדה בהיכליהם, ואמרו שירה, שנאמרו בהיכלו כולו אומר כבוד. נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע, ואמרו לו, מה כל ההמון אשר שמענו. שמה, כדי לעשות קו, מבול בא לעולם. אמר להם, השם למבול ישב. כבר נשבע הקדוש ברוך הוא, שאינו מביא מבול לעולם. אמרו לו, מבול של מים אינו מביא, אבל מבול של אש מביא. אמר להם, לא, גם מבול של אש הוא לא מביא. אז מה זה הכל הזה? חמדה טובה יש לו בבית גנזיו. וזהו היא התורה, שהייתה גנוזה אצלו תת כה דורות, קודם שנברא העולם. ואת זה הקדוש ברוך הוא נותן לנו, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אז בשעה שאנחנו מקבלים תורה, אלה שלא ראויים לקבל את התורה, מה הם חושבים שבא לעולם? מבול. כי הצד השני זה או תורה או מבול. כי השמיים נפתחים, יורד שפע. אם יכולים לקבל את זה, זה תורה. לא יכולים לקבל את זה, זה מבול. לכן, דור המבול הוא דור פוטנציאלי לקבל תורה. בפוטנציה, משה רבינו נמצא שם. למה קוראים לו משה? כי מן המים משיתיו. מאיזה מים? של המבול. משה רבינו, שהיה צריך להתגלות בדור המבול, והוא לא יכול היה להתגלות, כי הדור לא ראוי לקבל את התורה, הוא מתגלה דורות אחרי זה, כשכן ראויים לקבל תורה. מה שנשאר לנו מדור המבול, זה משה רבינו, שנתגלה אחר כך. דור הפלגה, להם היה כוח אחר. שפה אחת ודברים אחדים. הם יכלו להסביר את התורה בצורה הנכונה. כשיש שפה אחת, יש קומוניקציה. מבינים באופן ברור. אבל במקום זה, הם משתמשים בכוח הזה לבנות מגדל. הכל נופל. מה נשאר לנו מבבל? תלמוד בבלי. מה זה התלמוד בבלי? התורה שבעל פה, שמסבירה את התורה שבכתב. זה דור המבול. זה דור הפלגה. אנשי סדום, להם היה כוח אחר. ליצור יחס וקשר בין אדם לחברו. הם כל כך השחיתו, כל כך קלקלו, שאפילו היה אסור לתת מלח לשכן. אם אישה נתנה מלח, עטפו אותה בדבש, והדבורים הרגו אותה, כפי שחזל מתארים. לא היה שום יחס. זאת אומרת, היה להם פוטנציה ליצור יחס, והם השחיתו את הכל. מי נשאר? מי סדום? דוד, שיוצא מסדום. ואמרנו הרבה פעמים, סדום זה ראשי תיבות, סוכת דוד ומלך משיח. מסדום יוצא דוד. דוד המלך אומר על עצמו בתהילים, ואני תפילה. מה זה תפילה? יחס, קשר. בין אדם למקום, בין אדם לחברו. אז זה פילי פלאים. דור המבול היה דור פוטנציאלי להראות שמציאות העולם היא תורה. דור הפלגה היה להם פוטנציה להסביר את התורה בצורה הנכונה. ואנשי סדום היו צריכים להגיע אחרי זה ולהראות את היחס של בן אדם לחברו ובן אדם למקום. כל הדורות האלה השחיתו, לא נשאר מזה כלום. התורה מבקשת מאיתנו שנלמד זכור ימות עולם. בינו שנות דור ודור. נזכור את זה, ואז נוכל ללכת בעקבות אברהם אבינו. אז נוכל להיות ישרים. כי כשאדם מבין שמציאות העולם היא תורה, והדרך להבין אותה זה על ידי תורה שבעל פה, ואז נוצר יחס אמיתי וישר בין אדם לחברו, יש את הכל. כשאין את זה, אין כלום. לכן, זה התורה מבקשת מאיתנו שנזכור, ואת זה היא מצווה עלינו. וזה הסיבה שהתורה בפרשת בראשית בקטע 25, אחרי בריאת העולם, נאמר, אלה תולדות השמיים והארץ באי ברעם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. באי ברעם, אמרנו זה באברהם, אבל יש פה עוד דבר מעניין. המילה תולדות מופיעה עם שני ווים. אלה תולדות. עוד פעם אחת בכל התנ"ך מופיע מילה תולדות עם שני ווים. במגילת רות, בקטע 26. אלה תולדות פרץ. תולדות. עם שני ווים. אין בכל התנ"ך עוד פעם תולדות עם שני ווים. יש מאות פעמים את המילה תולדות, אבל לא עם שני ווים. ולמה? כי בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא יצר את האדם ישר כמו וב. אלה תולדות השמיים והארץ. האדם איבד את ההזדמנות. מתי זה יחזור עוד הפעם? בגאולה העתידה. אלה תולדות פרץ. מי יצא מפרץ? דוד. מי יצא מדוד? משיח. משיח בגימטריה, נחש. הוא יתקן את כל הדברים העקומים. הוא יחזיר את הישרות בחזרה. לכן, דוד המלך, שיודע שזה התפקיד שלו כמלך, מה הוא אומר לנו באותו מזמור תהילים שכולנו מכירים בעל פה מתפילת שחרית, בקטע 27, למנצח במגינות על השמינית מזמור לדוד, השם, אל באבך תוכיחני, ואל בחמתך תייסרני, חנני השם, כי אומלן אני, רפאיני השם, כי נבלו עצמי, ונפשי נבלה מאוד, ואתה השם עד מתי? שובה השם, חלצה נפשי, אושיעני למען חסדך. דוד מבקש רחמים לרפואה, לישועה, כי אין במוות זכרך. אף אחד לא יזכור אותך אחרי שהוא מת. בשאול מי יודע לך. למה אני רוצה חיים, אומר דוד. יגעתי בהנחתי, אסחה בכל לילה מיטתי, אני בוכה כל לילה, אני מצטער על דברים לא טובים שעשיתי. ארסי, אמסה. מה זה ארסי? המיטה שלי. היא כבר רטובה. אמסה זה רטוב מדמעות. אומרים הקדמונים, אמסה זה ראשי תיבות. אדם, א', סמך, סדום, א', הפלגה, מ', מבול. אדם, מבול, סדום, הפלגה. אומר דוד המלך, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה אני מבקש ממך את הכל? כי למדתי מי החטא של אדם הראשון, למדתי מי המבול, למדתי מסדום, ולמדתי מדור הפלגה. מכל הטעויות האלה למדתי, שהעבודה של האדם זה לגדול ישר, זה לחיות עם אמונה, וגם אם הוא לא מבין, לא לעשות רק מה שהוא מרגיש, אלא את מה שהוא צריך. ומכוח זה, מה שאני מבקש ממך זה, שמע השם תחינתי, השם תפילתי ייקח, יבושו ויבעלו מאוד, כל אויביי ישובו יבושו רגע. זה מה שחזל אומרים, נוח, אם הוא היה בדורו של אברהם, הוא היה בדורו של אברהם, פיזית, אבל רוחנית, מנהיגותית, לידרשיפ, שום דבר לא. לעומת אברהם הוא אפס. הוא היה צדיק, הוא היה תמים בדורותיו, אבל לעומת אברהם אבינו, למה הוא לא נחשב לכלום? כי אברהם אבינו לימד אותנו את הישרות. נוח לא לימד אותנו את זה. אתם יודעים למה נוח לא לימד אותנו? זה פילי פלאים. כל המבול נקרא מי נוח. כי נוח היה צריך שני דברים לעשות. דבר אחד, לנסות להחזיר בתשובה את אנשי דורו. להשפיע עליהם, והוא לא עשה. דבר שני, כשהוא רואה שזה מאוד קשה, להיכנס הביתה. לפעמים גם צריך להיכנס הביתה ולסגור את הדלת. נוח לעולם לא נכנס הביתה. הוא תמיד נשאר בחוץ. רק המים של המבול דחפו אותו פנימה. לכן, אילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכם. זה הפתיחה לספר בראשית. ספר הישר. אם נדע ללכת בעקבות אברהם, נלמד מהטעות של האדם, טעות של בבל, טעות של סדום וטעות של המבול. ונבין שזה בעצם כל המשימה של הספר. לחזק את אותה אמונה והאמין בה השם היחשבה לא לצדקה. אז מכוח זה נזכה באמת ליבושו ויבעלו מאוד. לשמה השם תחינתי, השם תפילתי ייקח, יבושו ויבעלו מאוד כל אויביי, ישובו, יבושו רגע. זה מה שביקשנו לברר היום. למעשה, עסקתי בהכנה של דבר חדש, רק פשוט הגעתי היום, וכבר זה השיעור השישי היום, אז החלטתי לתת קצת ישן וקצת חדש, ובעזרת השם בשבוע הבא, ניכנס לסדרה חדשה של שיעורים פלאי פלאי פלאים, לאורך כל הספר, כי הרי לכולם יש את הדפי מקורות, אז אי אפשר לחזור לאותם שיעורים. אז נשתדל בעזרת השם בשיעורים נפלאים לאורך כל הספר. ערב טוב וחורף עם בריאות. תודה רבה.